원, 투.
איזה נחמד, זה מרים, תודה, איזה כיף.
איך אומרים, יש לי המון המון טענות ומענות נגד שלזינגר, אבל היום ניתן לו ככה, זה יום הולדת, נחגוג לו, מזל טוב,
בריאות טובה. תודה, 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 תודה.
הצלחה כאן,
בתוכנית בלילה. אתה מבין איך אני צריך לפתוח את יום ההולדת שלי איתך, אתה מבין?
מה, כן, כן.
לא באיזה ארוחת בוקר מפנקת עם אשתי, עם ברק סרי, ככה לחגוג את היום הולדת. תתה, מה עשיתי?
אבל אשתו, אשתו, היקרה סיוון.
המלכה, ג'ינג'ית,
ליגה, לא נשאר כלום, לקחתי אותה בכוח מהזה, כי אכלתי חצי קופסה, לקחתי בכוח לאופן.
כאילו דיאטטי, ללא גלוטן, בסיס גזר.
לפני שאנחנו צוללים לדברים הקשים, הרעים, המסוכנים, הקודרים, אז קודם כל מכל טוב.
תודה רבה, איקי.
יהיה לך בריאות טובה.
תודה,
שם מפנה. תמשיך להצליח.
שם מפנה.
שמור על נתק גדול. ובאותה הזדמנות אני רוצה גם לאחל לזוגתי האהובה אורית.
היום.
רגע, ואני אספר. לאור היום הולדת, אני נאלץ לטוס היום לחול איתה, לכמה ימים. נאלץ, אשכרה, לא בא לי. בוא, אני לא נוסעתי כבר הרבה זמן, בגלל כל מה שעברתי. לא בא לי, גם המצב במדינה הזה, אין מצב רוח. אבל אתה יודע, היום הולדת, אמרה לי, תשמע, הזמנתי, אני ממריא הערב. לכמה ימים, אז ככה, מי שלא יראה אותי מגיב מהר בטוויטר, או פה, או שם, תבינו, זה...
אוי, ככה, מי שיפתח טלוויזיה במקרה, ויראה שעתיים, ולא יראה ברק סרי, שיבין, הוא פשוט לא...
בחול, אז מזל טוב, אורית, מזל טוב גדול, וחכה, לא נגמר.
יש עוד?
יש גם איזה יום הולדת לרעות מתתיהו ארגון, אשת הדיגיטל הדגולה שלנו כאן באולפן, שגם חוגגת, ומזל טוב אחרון לקלתי, אורליה סרי, שגם חוגגת היום. בקיצור, למרות התקופה הקודרת, החשוכה, אנחנו ככה מתבשרים, והכי חשוב, מציינים לי כאן, צער, צועק לי באוזנייה, ברוס וויליס, אגב, ברוס וויליס בן 70, הוא לא במטבו, הוא לא בקו הבריאות,
אבל איך יודעים שפלסטר,
הוא כבר לא נראה כמו מת לחיות, הוא יותר בכיוון של מת למות.
אבל כן. ברק, איך יודעים שגם פלסנר כבר זורק סיבה בשערו?
אין שער.
לא חשוב, אל תהרוס, זה רדיו, לא רואים. אבל איך רואים שגם הוא ככה מתחיל לחבב מי טוניק וסודה וקשיש לגמרי? הוא אומר, האליל, כן, האליל, אתה מבין, זה הדור.
תבין, עושים עכשיו אנשים צעירים. כן. אחד שואל את השני או את השנייה,
מי זה? לי,
על מי מדברים? מי זה ברוס וויליס? סתם, זה המצב.
כולם פה מזדקנים, כולם, זה המצב.
אז מזל טוב לכל החוגגים.
תודה, יאללה.
באמת שיהיו ימים טובים לעם ישראל, וישר נצלול.
יאללה.
כי אנחנו הערב...
על מה אתה רוצה לדבר היום? קרה משהו במדינה? יש משהו?
אני רוצה לדבר עכשיו על דבר מאוד מאוד רציני. באמת, היום בערב, אני חושב שזה הולך להיות ערב, אתה יודע, אנחנו מרבים להגיד דרמטי, דרמטי, דבר כזה עוד לא היה, אבל באמת שישיבת הממשלה ערב שמתכנסת אך ורק לעניין פיתורי ראש השבק, הדרישה היא שהוא יפוטר שם תוך חודש. הישיבה, את הקבינט שאמורה לעסוק גם בחטופים, שתבינו, נדחתה למוצאי שבת, כי יותר דחוף עכשיו נתניהו לפטר את ראש השבק. והפיתורים האלה מתבצעים, עזבו אותי מכל הסיפורים, אך ורק בגלל החקירה ההולכת ומסתעפת, הולכת וגדלה נגד אנשי לשכתו. נגד אנשי לשכתו, תראה, עברנו את השבעה באוקטובר, אני זוכר אינסרטים שנתניהו כמה ימים לאחר הטבח הנורא, כמה שבועות אחרי הטבח הנורא, מעלל, משבח, מכתיר בכל סופרלטיב אפשרי את ראש השבק, אבל מאז קרו כמה וכמה דברים, קודם כל התחקיר העמיד של השבק, שלקח את האשמה עליהם, אמר נכשלנו בגדול, אבל גם מפנה, לא בשולי הדברים, מפנה גם אצבע מאשימה לדרג המדיני, שיחיל את החמאס, ששילה מיליארדים לחמאס, שראש הממשלה נתניהו סירף פעם אחר פעם לערוף את ראשם, וראינו שחל פיחות במעמדו של ראש השבק, עזבו את כל התדרוכים, היו תדרוכים אכזריים, קשים, של ראש הממשלה וסביבתו נגד ראש השבק, זה אפילו נגע בדברים הכי, 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 באמת רגישים לעם ישראל. ראש הממשלה וראש המוסד אמרו בראש צוות לשחרור החטופים. באמת, היו שם הצלחות, והחליטו להחזיר חלק גדול מהחטופים. כנראה שמישהו לא אהב את זה, והחליטו להדיח את רונן בר ואת דדי ברנע, ראש השב"כ וראש המוסד, לטובת רון דרמר. אגב, עד רגע זה שרון דרמר עומד בראש הצוות החטופים, לא שוחרר חטוף אחד, אז זה היה הצ'ופר של ראש הממשלה לראש השב"כ, שעמד בראש צוות החטופים והביא הצלחות, להזיז אותו הצידה. וסי הדברים זה כאמור החקירה.
תגיע לפנצ'ה, אחי, אתה מדבר עליה.
אתמול היום.
נו.
אתמול הדברים, באמת, זו חקירה משותפת גם של השבק וגם של המשטרה, ואתמול שמענו דבר מדהים, אני רוצה לשמוע, לפתוח את זה באינסרט, אתמול ברשת ב', רועי ינובסקי מדבר עם גיל בירגר, גיל בירגר הוא איש עסקים ישראלי, סוג של איש קה של קטר, שמאשר בקולו, שהעביר כסף מהלוביס של קטר לאלי פלשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה. בואו נשמע את האינסט המדהים הזה.
הוא קשת עזרתי בגלל ענייני מע"מ, וזה כלום. לא קשר לפרספקשן, לא כלום, זהו.
הוא ביקש את עזרתך בענייני מע"מ, שתעביר את הכסף לפלשטיין בעצם?
כן, בדיוק, כדי לא... זה הכל, אני מכיר אותו 25 שנה. אני לא עובד בזה, אני לא עובד בארץ, אני לא, אין לי קשר לאנשים בארץ.
בוא נעשה שנייה, סדר, בסדר? הוא בעצם עובד עם שורה של אנשים בארץ. הוא מבקש את עזרתך כדי להעביר כספים לפלשטיין משיקולי מס.
כן, כסף, למה כספים? מה כספים פה? מה? כאילו, כמה חודשים שהוא עבד איתו. אבל תראיין אותו, הוא הסיק אותם, לא אני. יש הסכם מול ג'יי ועל המון דברים, בין היית, ההסכמים הם של ג'יי.
ההסכמים של ג'יי עם יועצים מסוימים בארץ, והוא ביקש את העזרה שלך בענייני תשלום.
אוקיי, אני הבנו את הפואנטה.
פשוט להעביר את הכספים אל האנשים, פלשטיין וגם אחרים.
כן. אוקיי, טוב, בסדר. ככה, לגבי סוגיית פיטורי ראש שבק. זה יקרה היום בערב, בעיניי רונן בר הוא גיבור ישראל, אחד מגיבורי ישראל של המלחמה הזאת, כמו הרצי הלוי, כמו פינקלמן, כמו בנימין נתניהו, כמו מי עוד? אותם אנשים כולם, כמו גלנט, כמו יואב גלנט, כמו סמוטריץ', כמו דרמר, כמו מי עוד? צחי הנגבי אולי, כל מקבלי החלטות מבחינתי, הם עשו תקלה נוראית, נוראית, נוראית בשבעה באוקטובר, כל אחד יש לו מספיק, איך אומרים, יש פה מספיק אחריות לכולם, ומאז כולם כנראה התאפסו, ואנחנו בדרך לכיוון טוב. היו פה חיסולים, אל תשכח, היה פה מכה לאיראן, וחיסולים של נסראללה וחיזבאללה, פשוט זה ברצועת עזה, מה שבאמת, מה שלוחמי השבק, המודיעין שהם הביאו, לגבי לחס... אתה יודע, כאילו, זה כבר עבר לנו, איך מחסלים מחטים ומגדים שם, כאילו בלי הכר, כאילו אנשים קמו בבוקר, פח, הורידו. מדינת ישראל, שנה וחצי אחרי השבעה באוקטובר, הוכיחה את עצמה כמי שהחזירה לעצמה את ההרתעה, לא מפחדת כבר מאיזה אוהל בצפון, עשתה פעולות, שינתה את המזרח התיכון, החזיר לעצמה את הכוח, לרונן בר יש חלק משמעותי מאוד בדבר הזה, לארצי יש חלק, לגלנט, וכל החבר'ה האלה יש להם גם את אותה אשמה בדיוק על הראש, אותה אשמה כבדה, רק צריך להיות הוגנים פה. וזה בדיוק מה שקצת חסר לי בצד שלכם. העניין של ההוגנות, כן, גם ביבי אשם, כמו שהוא אשם. כולם אשמים, וכולם חולקים בהצלחות, וכולם חולקים בכישלונות. זה הדבר הזה. לגבי, עכשיו אתה מסיק, איך אתה אומר, הכל, איך, אתה ושקמה אמרתם, הכל קשור בהכל. והכל קשור בהכל הזה, יש כמה אנשים שדרך אגב, אפשר אפילו לתת עליהם קצת יותר אשמה. למשל, ואפרופו יום הולדת, ואפרופו אנשים שככה, שאנחנו ככה מזדקנים ורואים, אז אני אתמול הייתי בירושלים, במחאה, נתקעתי כמו כולם בכבישים, היה נהדר, הלכתי לצומת וראיתי כאלה, אז ככה, וראיתי בן אדם אחד מבוגר מאוד, שבמלחמת, אחת המלחמות, לא זוכר מה הוא אמר לי, אני כבר עשיתי מילואים, בסדר? ועכשיו הוא נקרא שוב פעם למילואים, בסדר? אדם מבוגר, כוחו במותניו. מצד שני, אני מסתכל על בוגי. ואת יודע, אני אומר לעצמי, אני, זה לא עניין של גילנות, זה עניין שמישהו צריך לבוא ולהגיד לו, שמעתי גם שמישהו אמר לו מהיועצים שלו, שזה חבר'ה תפסיקו לראיין אותו, הוא כבר לא איתנו, זאת אומרת, אם האיש הימני הזה, המאוד מאוד מאוד ימני לשעבר, מתחיל לקשקש ובלבל את המוח, על צהל והלוחמים נשלחים להרוג תינוקות בעזה, ותיאור אתני, אז אתה מבין שמשהו רע עובר על המחנה, ולמה בוגי הוא רק סימפטום לדבר הזה, כי אתה יודע, אחד הדברים שהכי הפחידו אותי ביומיים האחרונים, אז זו כבר את השטויות האלה, בוא, המחאה הזאת באמת, חוץ מכמה אלפים בודדים, אנחנו הרוב, איפה אתם, איפה 9.7 מיליון איש, אתם הרוב, יצאו שם 5,000, 10,000, כמה, קחו 50,000, איזה רוב, איזה קשקושים, איזה שטויות. מה קורה כשאתה נשאב לתוך הדבר הזה? יוצא מישהו ונופל על בני גנץ. על בני גנץ? בוגד? בוגד, אתם יצרתם פה אווירה, באמת, האנשים מוכים, אתם יצרתם, אתה יודע, פעם אם ימני בטעות היה אומר בוגד, מהדורות היו נפתחות, באיזה קבוצת וואטסאפ שולית, היו, אמרו בוגד את השורש בגד, היום, איפה שאתה לא יורק, פתאום לכל השמאלנים מותר להגיד בוגד, 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 אתמול רדמן, היטלר, טוב שהוא התנצל על הדבר הזה, בוגד, 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 אתה יודע, ואז כבר נהיה כל כך שגור, שעל בני גנץ, תגידו, השתגעתם, על בני גנץ אתם אומרים בוגד, כאילו, עד איפה הטרלול? עד איפה הירידה מהפסים, וכשאני רואה את חבורת הניצבים הזאת, שעמדה ביום שלישי שם בערב בהפגנה, אני מפחד. אני אומר, חבר'ה, אלו האנשים האלה שעושים את האווירה הזאת היום, של ההוא בוגד ונופלי יום בני גנץ, ומנסים להחריב את המדינה מבפנים. אני, אתה יכול לאהוב את הפיתורים של רונן בר, אתה יכול לא לאהוב את הפיתורים, אבל אתמול יצאו אנשים, נגד, להפגין נגד הרס הדמוקרטיה, אתם הורסים את הדמוקרטיה, כל שיעור אזרחות בסיסי אפשר ללמוד בו, שראש ממשלה יכול לפטר את ראש השבק, אתם יוצאים להפגין נגד הדבר הזה, ואתם מחריבי הדמוקרטיה, אתם יוצרים אנרכיה על כלום ושום דבר, זה הביזיון, ויותר מזה, טוב. הביזיון היה של המשטרה, טוב. איפה אתם? איך אתם נותנים לכמה בודדים להשתולל? מה זה הדבר הזה בכלל?
פרסומת אחת ואני כבר משיב לך. תשמע, אני כופר לחלוטין בכל הקשקושים האלה שיש כאן שמאל וימין. אגב, שמאל בקושי קיים. יש כאן מלחמה של ראש הממשלה נגד המדינה, נגד שומרי הסף, נגד בית המשפט, נגד צה"ל, נגד היועצת המשפטית, נגד השבק, נגד ראש השבק, נגד כל מי שהוא חושב שיכול לערער את שלטונו. מכיוון שראש הממשלה מאוד 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 לחוץ מהחקירה הזאת, והוא לחוץ מאוד. אתמול, למי שלא יודע, נעצרו שניים מאנשי לשכתו, אנשים שעבדו איתו, זה מלחיץ אותו כעומק החקירה, כך עומק ההיסטריה, הוציא בלילה איזה סרטון שהוא כל כולו הזיה, נגד הדיפ סטייט, נגד... תקשיבו, יש כאן באמת, באמת, אני אומר, אתה יודע, אני איש אופטימי, ואני בן אדם שאתה יודע, באים אליי כל מיני חברים, שנים, המצב קרם לחבר'ה, לא אלמן ישראל, וישראל חזקה, וישראל תעבור את כל הדברים האלה, ולא שום דבר. אני אומר לך שיש כאן עכשיו מתקפה רבתי, בגלל ההיסטריה האישית של נתניהו. אמר ראש השבק רונן בר בתגובתו, אני לא... ראש הממשלה לא רוצה להדיח אותי בגלל השבעה באוקטובר, זה קשקוש, הוא אחרי השבעה באוקטובר הכביר שבחים, אתה רוצה אני אשמע לך 100 אינסרטים שהוא מכביר שבחים עליו, הוא רוצה לפטר אותו רק בגלל העניין האישי, בגלל מה שהוא כתב על חלקו בכישלון ובטבח בשבעה באוקטובר, מה שרונן בר כתב על ראש הממשלה, ובעיקר, בעיקר בגלל החקירה ובגלל העצת החקירה, ועניין הכסף הקטרי זה נושא שהוא אש, ומישהו כאן מנסה לבלום את החקירה. עכשיו, אתה יודע, שמעתי את אלשך בדרך. ורונה, כן, היה סגן ראש השבק, היה מפכ"ל, אומר, תשמעו, תראה, הסיפור הזה של להדיח ראש השבק, באמצע חקירה, בשיאה של חקירה, נועד להרתיע, כי הרי גם אם ימונה ראש השבק, שכולנו אומרים שהוא ראוי וכו' וכו', יש כאן, אתה יודע, כולנו בני אדם, וכולנו בשר ודם, וכולנו מבינים שראש הממשלה מאוד מאוד לא רוצה את החקירה הזאת, ואני מדבר על החוקרים למטה, שבאים ואומרים, רגע, רגע, אני רוצה להתקדם בשירות, ואני רוצה להצליח, ואני לא רוצה להיות דון קישוט, כי אני, אתה יודע מה, למשל, רואה מה קרה לכל חוקרי נתניהו, מקורש ברנור, דרך אלי אסיאק, דרך אירן קאמי, כל מי שנגע בחקירות נתניהו, מצא את עצמו כך או אחרת, נבעת החוצה, חלק באלגנטיות, חלק פחות באלגנטיות. לכן, להדיח ראש שבק, באמצע חקירה, או בשיאה של חקירה, זה איתות לחוקרים, תעצרו, תעצרו כי מישהו כאן לחוץ, והכסף הקטרי, זה סיפור שמתגלגל כבר שנים, עכשיו הוא מתגלגל לעניינים אישיים, לפני זה הוא התגלגל, אתה יודע מה, בוא נשמע, מכיוון שהרעיון של ארגמן, ככה הלך לאיבוד בכל הרעש, כן איים, לא איים, אבל הוא אמר משהו על הכסף, על הכסף הקטרי, לא בהקשרים אישיים, לא בהקשרים אישיים. עכשיו נחקר פשוט לעשות הפרדה, עכשיו חוקרים חשד שאנשים בלשכת ראש הממשלה, תקשיבו טוב, בזמן מלחמה, קטר, מדינת אויב, שחימשה את חמאס, שהמנהיג שלה, המנהיג הקטרי ביום הטבח, אמר ישראל אשמה וחגג את הטבח, שהאשים את ישראל, שעשה הכל בשביל לחמש את חמאס בכל דרך, שבכסף הזה טבחו ואנסו וחטפו והרסו חיים, המנהיג הזה הפך להיות הפייבוריט, בין מצרים לבין קטר, ישראל מעדיפה את קטר. בוא נשמע מה אמר ארגמן על הכסף הקטרי, לא בהקשר האישי, בהקשר האישי עוד יהיו תוצאות, אלא בהקשר הכללי.
מדינת ישראל רצתה שקט ברצועת עזה, וחיפשה דרכים להביא את הכסף, ובחרו בקטר, כי קטר היא זו שהסכימה לכך. אני חשבתי אז, וחושב היום, שלפנות לקטרים ולהעביר כסף קטרי לרצועת עזה הייתה טעות חמורה ביותר. אמרתי את זה בכל פורום אפשרי, כולם ידעו את דעתי, ראש הממשלה היה בעד, ראש הממשלה אישר.
ולמה הוא עשה את זה?
להבנתי את תפיסה או האסטרטגיה של הממשלה בראשותו הייתה שקט ברצועת עזה. קנינו שקט בכסף קטרי. היה ברור לכל שיום יבוא והדבר הזה עלול להתפוצץ עלינו.
אוקיי, בסדר, ככה לגבי החקירות של נתניהו. אני מבין מה אתה אומר, אני יכול להבין מה אתה אומר, בגדול, דרך אגב, אני בעד לחקור. אני בעד לחקור. אם יש דברים חמורים, צריך לחקור וצריך לדעת את האמת, בסדר? רק מה? קודם כל, נראה לי גם נדב ארגמן אמר, ונראה לי גם אפילו אותך שמעתי על זה, מדבר על זה השבוע. חבר'ה, בואו, יש כל כך הרבה אנשי עסקים שעושים, אנשי ביטחון לשעבר, שעושים עסקים עם קטר. בואו ננקה את הדבר הזה, נבין, זו מדינת אויב, זו לא מדינת אויב, עושים איתם עסקים, לא עושים איתם עסקים, אפשר רק להתפרנס, לא זה, זה. אני בעד לחקור, אני גם להציב את הדברים האלה סוף סוף על השולחן. אני רק אומר,
כולי יועצים בלשכת ראש הממשלה בזמן מלחמה? לא, אתה משווה איש עסקים פרטי ליועץ בלשכת נתניהו בזמן מלחמה?
אבל כמו, למשל, שמעתי, עוד פעם, אני לא מספיק בקי ולא צללתי אירועים ולא דיברתי עם אף אחד
מעורכי הדין של כל הנגורסים.
לכן אני אומר, ברמה הבסיסית, כי עוד לא דיברתי עם עורכי הדין או מישהו כזה, אני אומר, ברמה הבסיסית, אני קודם כל בעד לחקור ולבדוק, אבל once עשינו את זה, אני אומר, צריך לבדוק בכלל את כל הסיפור. הרי בסוף קטר היא עוזרת לנו עכשיו עם אנשי החטופים. בני גן סיפר שהוא בקשר עם, היה בקשר עם, עם קטר, כי יש צרכים ביטחוניים למדינת ישראל. אז קודם כל, האם זה מגע עם סוכן זר? אז זה מה שנחשב, תכליל, מה זה מגע עם סוכן זר? אני בעד, בוא, נחקור, נפתח את הפצע הזה, נחפור בו, נגדיר אותו כמו שצריך, זה אחד, שתיים לגבי חקרות.
שאלה קטנה, תענה לי, אתה מדבר על אנשי עסקים פרטיים?
אני מבין, אני מבין, אתה אומר בני גן, זה כאילו אינטרס מדינה וחטופים, וזה אנשי עסקים פרטיים.
זה נראה לך ראוי שבהכווה, יועץ בזמן מלחמה של ראש ממשלה, איש שקרוב בקודש הקודשים, מקבל ביד אחת ידיעות,
עזוב, אנחנו מסכימים, צריך לחקור,
וביד שנייה עובד עם קטע מתוך הלשכה.
כל הזמן אומרים, ואתה... אני עונה?
לא,
אבל אני עונה.
לא, זה לא הוא רק לכולם. דבר על האנשים האלה בלשכת ראש הממשלה.
אני עונה, יקירי. אתה חוצב פה להבות, תן לי גם קצת לחצוב. בן אדם בא לחצוב, תן לחצוב להבות גם. לכן אני אומר, אני לא יודע, לא יודע מה קורה שם. אני רואה את החשדות וכל דברים כאלה. אני כל הזמן שם לעצמי כוכבית בראש, בסדר? כיוון שאנחנו, מדינת ישראל, למודה, פרשיות דרמטיות נגד ראש הממשלה. הצוללות, זאת כנראה פרשיית השחיתות. וואלה, שמו את ביבי, לקח צוללת, לשים לו את זה מתחת לבית. מה לא תיארו פה? איזה, ודרוקר, ווואו, ואיזה דרמות, וזו הפרשייה הכי חמורה. ראינו איך נגמר סיפור הצוללות. היה פה סיפור, מה זה? מה זה היה? וואלה, כותרת, און, שלטון, שוחד, אלוביץ', עניינים, באים לבית המשפט.
אני אקריא לך עוד מה ועדת הצוללות כתבה עליו.
תן לי לסיים.
שהוא פגע בביטחון המדינה. אני אקריא, תזכיר לי. לא למרוח. לא למרוח.
אני אסיים אחר כך. אבל אתה כל פעם מפריע לי באמצע לחצוב להבות, וזה בעיה.
לא, אבל אתה אומר, לא יצא כלום מצוללות. הוועדה שלחה לו מכתב עזרה, שהוא פגע בביטחון
המדינה.
אני כבר
מקריא לך. בסדר? בן כספית אומר, זה השקר שלי, תן לי להגיד אותו. שמעתי את זה מבן כספית, בסדר? תן לי רגע להגיד את הגרסה שלי, אתה תרצה לתקן, תתקן.
זה לא גרסה,
אני קצת מרגיש, קצת מרגיש, בסדר, כמו כל עם ישראל, שוואלה, הסיפור הצוללות, שנפתח בכזה רעש גדול, ובכאלה כותרות, איך לומר בעדינות, עוד לא ראינו את ראש הממשלה בכלא על הדבר הזה, בסדר? ועברו כבר כמה שנים. הסיפור עם ליברמן, ראינו אותו, אותו דבר הזה. בוא, אנחנו למודי חקירות ופרשיות דרמטיות. הסיפור עם וואלה, השופטים זרקו אותו לכל הרוחות, את הפרקליטות עם השטות הזאת של השוחד. הם ממשיכים עכשיו רק בגלל שזה הכבוד שלהם. אתה יודע, אתה לא צולל למשפט, אבל בסוף, זה מבקשים עכשיו לא לצלול לכל אייטם ואייטם מ-315 האישומים. מה זאת אומרת? אם אני הייתי גונב 300 פעמים, אי אפשר היה לצלול לכל קטע וקטע במשפט של נתניהו? הם לא עושים את זה, כי הם יודעים שזה לאט לאט הולך ומתחרטט. ולכן גם פה, אני שם כוכבית על פרשיות שמתפוצצות נגד לשכת ראש הממשלה בענק, ובעיה יש לי תחושה שבעוד כמה חודשים... רגע, יש לי... אני מתן לסיים שנייה, נו. ובעוד כמה חודשים... יש מצב שגם זה יידחק איפשהו לעמוד 32 למטה.
אז לגבי הצוללות, תקשיב כמה זה לא נכון מה שאמרת, ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט. הוועדה קבעה כי התנהלותו של בנימין נתניהו בנושאים הנחקרים על ידי הוועדה, הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי קבלת ההחלטות ובניין הכוח של צה"ל, ולפגיעה במנגנוני קבלת ההחלטות בשורה של סוגיות רגישות.
כי הוא לא התייעץ.
בכך סיכן נתניהו.
כי הוא לא התייעץ. אתה צללת על הפרטים.
בכך סיכן נתניהו.
ומה, בזה שהוא לא התייעץ? מה, הוא לקח כסף הביתה?
אין לי להקריא, בניגוד...
אבל אתה מקריא, תקריא למה שאתה מקריא.
בכך סיכן נתניהו את ביטחון המדינה, הוא פגע ביחסי החוץ ובאינטרסים
הכלכליים
של מדינת ישראל.
בזה שהוא לא התייעץ, זה התיקון.
דיווחי תנועה.
לא יצא שום דבר.
לקוחות כללית מושלם. צריכים רגע לנשום? באפליקציית כללית אקטיב מחכה לכם אימון מותאם אישית להפחתת מתח ולחץ מבית קורו. היכנסו ותרוויחו גם מתנות.
ועכשיו, עדכון תנועה.
בוקר טוב לאלוף במילואים עמי איילון, לשעבר ראש השב"כ ומפקד חיל הים.
בוקר טוב.
בוקר.
היום בערב הממשלה מתכנסת למה שמוגדר כינוס מיוחד, כדי להביא, לקבוע את הדחתו של ראש השב"כ רונן בר, ואנחנו נמצאים כידוע לכולם על רקע החקירות שמתנהלות נגד עובדי לשכת ראש הממשלה. תגובתך.
תראה, התגובה היא, קודם כל אני מעריך שיוגש בגץ, או תוגש עתירה לבגץ, ברגע שהממשלה תחליט, ברור לגמרי שהממשלה פועלת פה בניגוד לחוות דעתה מאוד מאוד ברורה של היועצת המשפטית לממשלה. אני רוצה להאמין שהבגץ לא יאשר, או בטח יוציא צו על תנאי, והדיון הזה עוד ייקח כמה ימים, אבל לגופו של עניין, אני חושב שאנחנו פשוט נמצאים במציאות מקבילה, מבחינתי מציאות הזויה לחלוטין. הפיתורים של שומרי הסף, הרי ביום שני אני מבין הממשלה מתכוונת לדון בפיתוריה של היועצת המשפטית לממשלה.
כן.
גם זה כנראה יעבור דרך בגץ. לכן הממשלה הזאת לדעתי בראשות נתניהו, מה שנקרא, הגיע למסקנה ש... שהמדינה הזאת היא, או במקרה הזה זה הוא, וזהו, אין לה מגבלות יותר.
שמעתי הבוקר רעיון עם אלשך, שהיה סגן ראש השב"כ, היה מפכ"ל, והוא סיפר...
מכיר, היה תחת פיקודי, אדם יקר, אדם יקר.
והוא סיפר שהוא עשה מין תחקיר פרטי, סיפר לי, אילנה דיין עשה איזה תחקיר פנימי סביב החקירות בעניין הקשר שהיו לעובדי ראש הממשלה עם קטר, בתוך מלחמה, לאחר השבעה באוקטובר, לאחר הטבח הנורא, לאחר שהתבררו ממדי הזוועה שאחראית להם במידה רבה קטר, והוא אומר, תקשיב, הוא תיאר מציאות מפחידה, הוא תיאר מציאות מפחידה.
נכון. תראה, קודם כל, אנחנו כל פעם מתפלאים מחדש ומופתעים מחדש כמישהו בא ומספר את מה ש, איך אומרים, כולנו מנסים להדחיק. אני אומר שכבר לפני כמה חודשים, אני מעריך שאתה יודע, ואני אזכיר לך, הגיש השופט גרוניס, שאגב הוא עומד בראש הוועדה שאמורה לדון עוד לפני הממשלה. הממשלה פה פשוט פסחה לאיזשהו שלב בדיון על מה שנקרא הדחת ראש השירות, משום שהדיון הזה צריך לעבור דרך ועדה לאישור מינויים בכירים, לא משנה. על כל פעמים השופט גרוניס, שעומד כרגע בראש ועדת החקירה לנושא הצוללות, או רכש כלי השיט, שולח לראש הממשלה מכתב הזרה. אגב, אני מבין שהדיון בנושא הזה בימים אלה מתחדש, אחרי ש... איך אומרים, תשובתו של ראש הממשלה הגיע או לא הגיע, זה לא חשוב, והוא קובע במשפט, במכתב ההזרה, שעל פניו, עד שיוכח אחרת, ראש הממשלה סיכן את ביטחונה של מדינת ישראל, את יחסי החוץ שלה, את הכלכלה שלה וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, אדוני, עד שתוכיח לי אחרת על פי העובדות, כפי שהוצגו בפניי על ידי מאות עדים, אתה סיכנת את ביטחונה של מדינת ישראל. תראה, אנחנו נמצאים במציאות שבה ראש הממשלה הוא האיום הגדול ביותר על עתודה בביטחונה של מדינת ישראל, שלושה סימני קריאה. אנחנו רואים את זה כבר הרבה זמן, אנחנו מסרבים להאמין שהמציאות הזאת קיימת. אגב, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי שותף לניסוח חוק השבק, שנחתם לסופו של דבר אחרי שכבר סיימתי את תפקידי. חוק השבק לא העלינו על דעתנו מציאות כזאת, ולכן יש הרבה מאוד דברים שקורים היום. ראש הממשלה רשאי לפטר את ראש השבק, הדעת לא נותנת, משום שבסופו של דבר, במציאות נורמלית, בעולם כתיקונו, ממשלה יכולה לפטר, אבל העולם הוא לא עולם כתיקונו.
אז עמי, אילן, תן לי רגע בבקשה לחדד. אתה אומר, מצד אחד, הדמוקרטיה חשובה, בדמוקרטיה יש את חוק השבק, חוק השבק אומר שראש הממשלה מותר לו לפטר את זה, אתם רוצים להילחם בחוק. זאת אומרת, אם אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו מבצעים את החוק, אז אתה עכשיו אומר משהו אחר, אתה יודע מה, אבל עזוב את זה שני, אני רוצה לחדד משהו אפילו.
לא, רגע, לא, אני לא יכול לעזוב את זה, זה הנקודה המרכזית. מי שעובר על החוק זה ממשלת ישראל, קודם כל בדוגמה של הבוקר, בדוגמה של יום שני, אבל גם מעבר לזה.
בזה שמפטרת את ראש השב"כ?
לא, רק רגע, ראש, אתה ציטטת, כולם פונים לזכותה של ממשלה לפטר את ראש השב"כ. אבל בסעיף 7א לתפקידי השבק, ברור לחלוטין, ראש השבק נמצא במתח שבין כפיפות לממשלה, זה דרך אגב מה שנותן לממשלה, את האפשרות לפטר אותו או למנות אותו, לבין אחריות ומחויבות ונאמנות למדינה.
אנחנו נשאר חלוקים, עזוב, עמי אלון, אבל יש עניין יותר חשוב. הבנתי.
לא, אתה כאן אומר, אבל מותר לו, והוא מסביר לך את
מה שונה המצב. הבנתי מה הוא אומר, בסדר, אבל זה ויכוח כאילו שלא ייגמר. אני רוצה לשאול אותו, בכל זאת, עליי איש מקצוע על הקו. איש רציני.
רגע, הוא ייגמר בבגץ.
ייגמר בבגץ.
נכון.
אני גם מופתע, יש לי השערה לא מופתעת איך זה ייגמר גם בבגץ, אבל בסדר, זה רק אני.
נפטר גם את בגץ. אחרי זה נפטר גם את בגץ.
אומר זאת כך, אני יופתע מעמדת בגץ, בערך כמו שאני מופתע מעמדת היועצת המשפטית לממשלה.
נמנה את ניסים
וטורי לנשיא בית המשפט העליון. עלה איש מקצוע, חשוב מאוד על הקו. אני רוצה לשאול אותו שאלה מקצועית, אתה היית ראש שבק לשעבר, אתה יודע מה, קצת לגבי הבטחה 90. אם נגיד אנחנו היינו עכשיו לפני תקופה, למשל של ממשלת רבין, ואתה היית שומע תחת כל עץ רענן, אנשים בכירים אומרים, משתמשים במילה בוגד, 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 ואומרים, נגיד כמו משה רענן אומר היטלר, ואז עולה נגיד דמות ביטחונית בכירה כמוך, ואומר ברדיו שבנימין נתניהו הוא האיום הכי גדול לביטחונה של מדינת ישראל, מה שומע המאזין בצד השני, שהוא כנראה גם נראה מעורר בנפשו, למה שהוא לא ייקח נשק וילך להתנקש בראש הממשלה? איך קראתם לזה אז? אתם יוצרים אווירה ציבורית שקודמת לרצח פוליטי.
נכון, אנחנו נמצאים במציאות שהיא בלתי אפשרית, שבה ראש הממשלה מהווה איום, לא מה שאני אמרתי לך, אני אומר לך מה שאומר נשיא בית המשפט העליון בדימוס, שאגב, הוא לא מהצד היותר ליברלי, והוא היום יושב בראש ועדת חקירה שחקרה את הדברים האלה. אגב, יש הרבה מאוד דברים שהוועדה הזאת שמעה שהציבור לא יכול לשמוע. הוא לא יכול לשמוע משום שזה באמת מסווג. זה קודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל. ואומר נשיא בית המשפט בדימוס, אדוני, אתה על פניו, עד שתוכח אחרת, סיכנת את ביטחון מדינת ישראל. לכן אני לא מוכן יותר להדחיק את הדברים האלה.
ואחר, מה אגב, צריך לעשות, אני אומר, נתניהו?
אני חשבתי בשעתו, כשהוא כבר ישב על כיסא הנאשמים, וקיבל את האישור מ-11 שופטי עליון להרכיב ממשלה, אני חשבתי שמשהו עבר, אני לא יודע, משהו קרה לשופטי בית המשפט העליון, אבל קיבלתי את הפסיקה. אמרתי, חבר'ה, אין ברירה.
אז היום שאתה אומר שהוא האיום הכי גדול, מה לדעתך צריך לעשות לו?
למי?
לבנימין נתניהו, אתה אומר.
לדעתי, הוא חייב לצאת לנבצרות. לדעתי.
ואם הוא לא יוצא לנבצרות?
אז אנחנו נעשה את הכל, לא באלימות, בשום פנים באופן לא באלימות. יש מושג, דרך אגב, שמלווה את הדמוקרטיות בעצם מרגע לידתן. התייחס זה גם אליציס דה טוקוויל, וגם מדיסון, ג'יימס מדיסון, שהיה ממנסח החוקה האמריקאית, ואנחנו רואים את זה, הדמוקרטיה מתפרקת.
היית ממליץ לעצור אנשים שקוראים לו היטלר?
לעצור, קודם כל אני חושב שמי שקורא לו היטלר, זה דבר שאסור לעשות, אני אומר לך דרך, יש מדל בין לבוא ולהגיד הוא מהווה סיכון לביטחון המדינה, לבין להגיד נאצי והיטלר, אני יודע...
עמי אלון, אני רוצה לנצל את הזמן כדי שתגיד לנו ותספר לנו כראש הבק לשעבר, מה זה עושה לחוקרים? מה זה עושה לחוקרי שבק שמצויים עכשיו בשיאה של חקירה מאוד מאוד רגישה, סבוכה ומורכבת נגד עובדים בלשכת ראש הממשלה? מה זה עושה להם כשמדיחים את המפקד שלהם? מה זה עושה לחקירה?
אני לא מכיר את החוקרים באופן אישי, אבל כפי שאני מכיר את השבק בכלל ואת האנשים בשבק דרך, נושא הממלכתיות, תבין, אני לא רוצה לצטט את ערכי, לשירות ביטחון כללי יש חמישה ערכים שמהווים את
זה. עמי אלון, בבקשה, אם תוכל לזוז, תשפר קצת את איכות הקו, כי שומעים אותך מקוטע.
אוקיי, שומעים עכשיו?
עכשיו שומעים, כן.
אוקיי, בסדר. הממלכתיות זה הערך הראשון מתוך חמישה ערכים, ולכן כל איש שב"כ, מי שימציא את המושג הממלכה קודמת למלך, זה שירות ביטחון כללי, שהיום דרך אגב זה דבר שכל הציבור משתמש במושג הזה. אני חושב שהחוקרים, כמו גם המאבטחים, כולם, הם מבינים, הם מאבטחים או חוקרים סמלים, לא חשוב דרך אגב מה שמו או מה הבן אדם שנמצא מאחורי. אני יכול לתת לך דוגמה?
כן, אבל אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי פקודך לשעבר אלשך, רוני אלשך, סגן ראש השב"כ, גם החבר'ה, לא פשוט, כולנו בשר ודם, גם החוקרים וגם ראש צוות החקירה הוא בשר ודם.
נכון.
ואני לא חושב, לא כולם יש להם אור של פיל, ולא כולם חסינים מפני כל הלחצים, ויש אנשים שמבינים את הרמזים, גם בלי שיגידו להם.
נכון, נכון. אגב, לרוני יש יתרון גדול עליי, אני הגעתי לשירות ביטחון כללי, מבלי שהייתי איש ביטחון כללי, שירות ביטחון כללי, והגעתי לשירות רק אחרי ובגלל רצח רבין. רוני היה חוקר, והוא היה צוות חוקרים, ויש לו הרבה ניסיון, ולכן מה שהוא אומר זה מאוד מאוד נכון. ומצד שני, אני עדיין רוצה להאמין, גם מאבטחי, אני אתן לך דוגמה קטנה.
עוד פעם תשפר את הקו, אתה נקטע.
סליחה, אני אתן לך דוגמה למושג ממלכתיות. כשהייתי ראש שירות ביטחון כללי, שירתתי תחת שלושה ראשי ממשלה, גם שמעון פרס, גם נתניהו וגם אהוד ברק, ובאחד הימים אני מקבל דיווח אנונימי, שאחד מראשי צוות האבטחה של ראש הממשלה, במקרה הזה זה היה ביבי, כשרבין נרצח, הוא יצא בריקודים. הוא היה בכיתה י' ב' או י' א', וזהו, יצא בריקודים עם כל החברים שלו, ואני אמרתי, שמה, זה עוד העניין, לא משנה, ביקשתי שיבדקו את העניין, הסתבר לזה באמת נכון, והזמנתי את הבחור לשיחה. אמרתי לו, תגיד, מה עבר עליך? אמרתי, שמה, עמי, אני גר במה שקוראים התיישבות מעבר לקו הירוק, ואנחנו הוסר האיום. משום שראש הממשלה רבין, זכרו לברכה, דן בשעתו בנושא של... ניצא לעשות שלום מסוריה וכו' וכו'. אמרתי לו, אוקיי, עכשיו אתה מאבטח את נתניהו. הוא לא... זכרו לברכה. הרי נתניהו מנהל מסע ומתן על בסיס אותם עקרונות שרבין יהיה. מה תעשה אם נתניהו יחתום הסכם שלום עם סוריה? אז הוא אומר לי, אני אתפטר בו ברגע. אמרתי לו, שמע, אם זה ככה, קח את הפקלאות אליך הביתה. אתה לא עובד שירות, עכשיו הוא היה מלך הארץ, הוא היה קצין בסרט צנחנים, אני אומר לך, ולכן הוא אומר, רגע, אמרתי לו, אדוני, אתה מאבטח, ברגע שאתה יודע שאתה מאבטח על פנאי, אתה לא מאבטח יותר.
ברור, אנחנו די מסכימים בעניין הזה. תגיד, אתה רוצה לחזור בך מהדברים שאמרת פעם על כך שהלקח שלנו מהטבח הוא שצריך לסיים את הכיבוש? אמרת דבר כזה שמישהו יבד לך את
הציטוט?
אמרת פעם, אני רואה במרשתת, שהלקח שלנו מהטבח הוא שצריך לסיים את הכיבוש.
לא אמרתי את זה בשום פנים.
ברוך השם, נבהלתי, אמרתי, איך בן אדם, איש ביטחון היה אומר דבר כזה. לא, הוא מצוטט, תסתכל.
הוא מצוטט,
לא. אני אומר לך, ציטוטים, אני יודע מה אמרתי. אני אמרתי, רבותיי, הטבח הזה הוא האסון הגדול ביותר, ואסור שחמאס יישאר בגוף צבאי ולא כגוף פוליטי.
יפה.
זה היעד המרכזי של המלחמה הזאת. ומצד שני, מי שלא מבין שכל זמן שלא ייגמר הכיבוש, אנחנו לא נהיה דמוקרטיה...
איזה כיבוש?
בבקשה?
איזה כיבוש? איזה כיבוש? אולי, אני אומר, בוא נלך צעד אחד נוסף. אולי בוא נוציא את היהודים, מאיפה שיש כיבוש עכשיו, בהתנחלויות בטח, אתה מדבר על יהודה ושומרון. אני אומר, בוא נוציא אותם.
אז בוא, כן.
כי פעם שעברה זה הלך לנו מאוד טוב. בוא נוציא אותם, ניתן לצד השני קצת שטח, ניתן להם, הם בטח יתחילו לבנות אוניברסיטאות, בתי חולים, מקומות עבודה, הייטק, ולא יעסקו ברצח יהודים, בסדר? הסטאז' הקודם ב-2005 הלך לנו ממש ממש טוב עד עכשיו.
אוקיי, טוב, קודם כל, יש לנו ויכוח להיסטוריה, אבל אני לא רוצה לחזור עליו, אבל אני פשוט כתבתי ספר, בהזדמנות החגיגית הזאת, כתבתי ספר שקוראים לו אש כוחותינו, כיצד ישראל הפכה לאויב הגדול ביותר של עצמה, והתקווה לעתידה. למה אני אומר את זה? פשוט שאני, שהייתי קרוב מאוד בתהליך אוסלו למקבלי ההחלטות, ויש דברים שידעתי יותר מהם, שאני ידעתי גם את הצד שלהם, וגם את הצד של חבריהם בקואליציה או באופוזיציה, וגם את הצד של הפלסטינים, וגם את הקריבים בין הפלסטינים. זה תפקידו של ראש שבק. ואני אומר לך, שכשאומרים לי שאנחנו עשינו את הכל על מנת להגיע להסדר עם הפלסטינים, אז אני אומר, רבותיי, אנחנו מאשימים את הפלסטינים, אבל מי שלא מבין שגם אנחנו לא עשינו את כל מה שנדרש, והאחריות הזאת היא גם עלינו, לא מבין מה קרה במהלך
עוד. אלוף ומילואים, אלוף ומילואים, עמי יעלון, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה.
תודה לכם, להתראות, ביי.
להתראות.
רגע, יש לנו עוד דקה 50 עד הפרסומות?
פרסומות וחוזרים.
אין בעיה. מרוב שפתח
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר
אין זמן, תן לנו, מרוב שפתחנו בלהט שכחתי לבקש את תגובתך ולבקש מהחברים שלך להפסיק עם הסיפור הזה של 4 בבוקר טילים. אתם רוצים לראות? תראו את זה בצהריים. אני מ-4 בבוקר לא נרדמתי. אתה יש לך שם הקשרים עם החוטים התימנים,
הוא מדבר על
התימנים.
כן, אתה יודע שיחי סרי, אגב, יחי סרי הדובר האלמותי, כן, נעלם לכמה ימים.
דיברנו על זה שהוא קרוב משפחה שלך, לא? קרוב רחוק?
משפחה, אתה נהיית לי ינון מגל. הוא נעלם לכמה ימים יחיה סערי, והייתה, אתה יודע, כולנו טעינו, לאן נעלם יחיה. שאגב, אתה יודע, ניר דבורי שלח לי תמונה מעולה שלו, מדהימה. רואים אותו עומד על רמפה כזאת, זה לא רואים. הוא קטנצ'יק, אז הוא עמד על רמפה עם 700 רמקולים מולו, לדעתי 699 בכלל מנותקים, רק לצורכי צילום. אבל זהו, חזרו לי לראות, חזרנו, הנה הזקות, והנה זה, כבר יום שני הזקות.
בקיצור,
ממשיכים,
אז...
ממשיכים, עד קץ הימים, הזקות, וקמים בלילה, וקמים זה, איך אומרים?
לא הבנתי, זה אני, האמריקאים אני, מתקיפים את החוטים.
אני, בוא, עזוב,
מי השם בזה? עזוב. ביבי?
אני אומר לך, היינו צריכים להגיע לעסקה חלק ב'.
מה הקשר? מה הקשר עכשיו? רגע.
היו צריכים להפסיק את המלחמה.
ביבי השם על הטיל מתימן הבוקר?
לא, לא, לא. להפסיק את המלחמה.
חבר'ה, סקופ גדול לכבוד היום הולדת.
להפסיק את המלחמה.
העליתי נושא שברק סרי אמר, ביבי אינו השם.
לצאת, רגע, תן להמשיך. לצאת מעזה, לקבל...
זה כבר, נעלו ציפוש, נעל לעשות בטוויטר, נעל לכולם, ברק סרי נקודותיים, ביבי אינו השם. בובום!
פעם בשנה, היה צריך לסיים, להחזיר את החטופים, ולהפסיק את המלחמה, ואני מבטיח לך שחמאס נותן לנו מיליון סיבות לחזור ולהילחם. יוצאים להפסקת פרסומות. 1-2. שעה שנייה, ואני רוצה לפתוח עם דיווח מאוד מאוד מעניין. עכשיו בוואלה, הכותרת שלו, בכירים בחמאס מסכימים למתווה ויטקוף בתנאי למעבר מיידי לשלב השני של ההסכם. לפי הדיווח באל-ערבי אל-ג'דיד, מקורות בארגון מסרו שלא התנגדו להצעה של שליח הנשיא טראמפ, שכוללת שחרור של מחצית מהחטופים החיים ומחצית מהחטופים החללים. משלחת מטעם חמאס צפויה להגיע לקהיר ולדון בהתפתחויות. הלוואי שזה ילך, הלוואי שזה ילך.
הלוואי, שאלה.
שהלחץ הצבאי יחזיר אותם למסע ומתן בקהיר או בקטר או בכל מקום, ושנתקדם ושנתחיל להחזיר חטופים חיים ומתים, וזה בהחלט התפתחות שהלוואי שתקרה.
זה בדיוק הסשן שהיה השבוע, שכשהמשפחות אמרו אותו, הבנתי, זאת אומרת, השבוע כשהיה את הלילה הזה שחזרו למלחמה, מאוד הבנתי את המשפחות שקמו ורועדים, כולנו רועדים על חיי החטופים, אבל לאחר בודרבו שהיה אחר כך בתקשורת, כי כמובן, תקשורת לא באמת מזדהה עם החטופים, היא מנצלת את משפחות החטופים לצרכים פוליטיים, ולכן...
מספיק, יהודה, אתה גם מראיין משפחות חטופים, אז אתה גם מנצל אותם.
ולכן...
לא, 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 אתה, בוא, זה, אני אומר, אנחנו השתדלנו עד עכשיו להיות רגועים. זו אמירה קשה. התקשורת מנצלת משפחות. אתה מראיין משפחות חטופים, אתה מנצל אותם?
התיקון היחיד שאני יכול לעשות זה שיש חלקים בתקשורת שמנצלים את משפחות החטופים. אני גם לא רוצה להגיד את מי בדיוק ממשפחות החטופים הם מנצלות, כדי להיכנס בביבי, כי אני, איך אני יודע את זה? כי אני כל יום שלישי הייתי בהצהרות, בהצהרות חטופים, ולא היה שם תאורן של, של האולפנים הגדולים.
מה זה קשור?
ואני יודע שבמוצאי שבת שאומרים ביבי בוגד וביבי רצח, אז היו.
אז שני דברים בעניין הזה.
אבל עזוב, לא רציתי לדבר על זה.
יש לך, לא, לא, אתה אומר כאן אמירה, אתה חושב שאני,
אתה באמת חולק על זה?
אני אומר לך מה,
אתה באמת לא מרגיש שיש אנשי תקשורת שמנצלות את משפחות החטופים כדי להמשיך להזריק רע נגד סטרוק ונגד סמוטריץ'?
אז אני אגיד לך משהו אישי.
באמת?
משהו רע מאוד קרה לך מה שעברת לערוץ 14.
יפה. אתה אומר לי.
אז אני אומר לך מה שורה.
מאז שפסדת באשדוד כל היום, כל היום, מאז שפסדת באשדוד אתה התהפכת על כל הימין. אני משהו קרה לי.
אז בוא נדבר, אתה יודע מה.
אני אמרתי אותו דבר, גם כשהייתי ב-12 וגם עכשיו. אני אומר בדיוק את אותו דבר.
אז בוא נגיד,
גם אני הבוקר פתחתי ואמרתי שרונן בר הוא גיבור ישראל.
אז בוא נגיד מה.
ככה זה. אני אומר את דעתי, כאן או כאן.
אתה לא אומר את דעתך כאן או כאן?
מי שכבר
יפך, מי שאם כבר פתחת את זה, אני אחזור לשמה.
אז מי שהפך את דעתו, זה
אתה
על טורבו, רק כדי להתקבל לישראל הראשונה.
אז אני אגיד לך, רגע, בוא.
אז עשית פה את הרלביסטים.
מה שאתה אומר, זה הוצאה דיבה פר אקסלנס שאפשר בנקה להפיך.
אני לא אמרתי, אמרתי שאומרים עליך.
אז אומרים עליך, אתה רוצה שאני אגיד מה אומרים עליך?
חופשי.
אתה תברח מהאולפן. בוא נדבר על אשדוד. אני נגד נתניהו מאז השבעה באוקטובר, יש כאן מאות הודעות בוואטסאפים שלי, של פעילים באשדוד, שבוכים לי ברק תפסיק לתקוף את נתניהו. שמעת מה אני אומר לך? אני על הראש של נתניהו מאז הטבח.
למה התהפכת?
אני לא התהפכתי, אני מסביר לך עוד פעם. אני מהשבעה, אני לא הייתי, הגנתי עליו בחיים. לך תשאל את אריה דרי, החבר שלך.
היית במחנה הזה.
לך תשאל את אריה דרי.
תגיד לו שיענה לי כבר. לך תשאל. לא עונה לי, כל היום שולח לסרטי.
לך תשאל אותו מה אמרתי לו, גם כשעבד, מה אמרתי על נתניהו, גם כשאמרתי. אני מזכה עוד פעם.
ברק, אתה לא התהפכת, באמת.
לפני,
אתה רוצה להגיד שלא התהפכת?
רגע.
אתה שומע את הטקסט
שלך? אתה מעלה טענה.
אתה אומר,
אתה מעלה טענה. אתה
אמרת, זה לא נכון.
לא, 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 אתה תיתן לי עכשיו לענות. תיתן לי לענות. אני מהשבעה באוקטובר תוקף את נתניהו, כי אני חושב שהוא הוביל אותנו לאסון, הוביל אותנו לאסוף, והוא מוביל אותנו לאסון עוד יותר גדול, ראה מה שקורה. הטלפון שלי עם מאות הודעות של ראשי הפעילים שלי, ברק תפסיק, זה עושה לנו לא טוב. אז הקשקוש הזה נגמר. לגבי הופעות בתקשורת, אני מ-2019 מופיע כל היום.
ככה בתדירות הזאת?
בסופו של
דבר. ככה בתדירות הזאת? די, די, די.
לך לאילה חסון, לך לאלמוג בוקר.
לא היית בתדירות הזאת. עזוב, היית אצל רסקין, נכון. אבל מאז רסקין, גוש תהיינו, שבע בערב. זה בחייך, נו. אתה לקחת את עמדת הרלביסט, ומאז יש לך קרדיט פתוח בטלוויזיה, בלי הפסקה.
מאז,
ככל שאתה מקצין יותר ויותר ויותר,
העובדות נגדך.
אני התהפכתי, אני אמרתי בדיוק הפוך.
תגיד לי, מה זה להגיד? רגע, אז תן לי להשלים.
אתה התהפכת. אתה פעם היית את ג'מי.
מכיוון שאין לכם מה להגיד.
אתה הולך על הרלביזם. וזה בסדר, זה סדרך אחלה פוזיציה, הכל טוב.
מכיוון שאין לך מה להגיד עליי, ואין לאף אחד מה להגיד עליי.
הנה, זה מה שאני אומר לך.
אין מה להגיד, אתה יודע, בדקו אותי מכל כיוון.
אתה הקצנת כדי לקבל מקום בטלוויזיה.
מ-2019.
לא בכמות הזאת ברק,
לך לאלמוג בוקר, לך לאיילה,
לא בכמות הזאת, בחייך. שבע בערב, פגוש את העיתונות, כל בוקר.
אני לא מופיע בפגוש את העיתונות.
אה, בחייך, נו.
אתה, ברגע שאתה אומר שהתקשורת מזמינה משפחות חטופים כדי לנצל אותם, אתה חרפה לתקשורת וחרפה כבן אדם.
חלק מאנשי התקשורת מנצלות משפחה.
אתה חרפה.
מאוד מאוד נסוע, אתה יכול להמשיך.
אתה חרפה, לא, לא, לא.
מנצלות.
אתה אומר דברים שהם חרפה.
אני אומר את זה, ואני אומר את דעתי, יש לא מעט אנשים שיושבים באולפן ומנצלים משפחה מאוד מאוד מסוימת.
אולי זה רצון.
מאוד מסוימת.
אולי זה רצון.
כי הביקורת שלהם, אני דואג לחטופים לא פחות ממך, ולא פחות ממיכל פעילן.
אם אתה תומך בחטופים, אל תתמוך בשמוטריץ.
ולא פחות מדני קושמרו, ולא פחות מרביב דרוקר.
אם אתה תומך בחטופים, אל תתמוך בשמוטריץ שמצביע פעם אחר פעם.
אף אחד מהאנשים שאני אמרתי, לא אתה, לא דרוקר, לא בן כספית, לא היה כל יום שלישי בחטופים.
אוי, 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 הלך ביום שלישי לזה
לערוץ
14, כדי להתחנף לינון מגל, לכל החבורה הזאת,
מגל תותח על ומגיע לו פרס ישראל.
אתה מדבר דברים בזויים.
וגם מרים אדלסון דרך אגב. גם מרים אדלסון תגיד לה תודה רבה. עוד לא אמרנו הבוקר תודה רבה למרים אדלסון. לא ממש לא בזוי. מי שמנצל למשפחות החטופים הוא הבזוי. הוא המנובל. כי הם לא באמת דואגים להם.
מי קבע שמנצלים?
לא דיברתי עליך.
מי לא מדבר עליי? אני מדבר על אנשים.
אני מדבר על זה אנשים. אתה יודע, לוקחים איזה משפחות בגיסטיות לשעבר. ומראים, הנה, אפילו הם.
אנשים
מזמינים את משפחות פעם זה שוד הגז, יאללה, אתם מנצלים את משפחות החטופים.
שמענו, תן לי להשיב. מזמינים משפחות חטופים, כאנשים אמפתיים.
פעם אחת, בעצרת ביום שלישי של גניה, פעם אחת הוא לא היה,
בעצרת של גניה ושי.
בואו קצת למשפחות חטופים.
מילה,
בלי כותרות, בלי לתקועת ביבי, בואו.
שמענו, ואולי זה אמפתיה.
יאללה, בחיים.
ואולי זה רצון. רגע, תן לי לדבר, תפסיק לצבוח.
רק שצריך להיכנס בביבי, אז זה נזכר עם משפחות החטופים.
תן לי לדבר, אולי אנשים מרגישים שהם נדחקים לכלים זווית. אולי זו אמפתיה של אנשים ומגישים ואורחים שחושבים מה היינו עושים אנחנו אם זה היה קורה לנו. ואולי זה כאב גדול של אנשים שרוצים להשמיע את קולם. ואולי זה הענות לאנשים שרוצים שישמיעו את קולם.
אני גם מראיין אותם ומדבר אותם ונמצא שם במוצאשים ובמהם שלישי. ויש כאלה שיושבים באולפן ורק עושים
שלזינגר היה באיזה כנס פקק לא, כנס, השמאל, הוא לא עליו.
השמאל דואג לחטופים, הימין רוצה אותם מתים. די שם עם הדמגוגיה בשקל 90 הזאת, לא קונים את זה יותר.
זה שאתה תומך.
זה חירטות, זה נועד לתקוף את הממשלה.
אינון מגל.
חלה,
לא קונים את זה יותר. אומר דברים שהוא רוצה שתמצא חן בעיניו.
אחלה אינון ואחלה מרים מדלסון.
מכיוון שאני מכיר אותך שנים. מכיוון שאני מכיר אותך שנים.
חבר'ה, אני לא אגיד שמות.
אתה מתקרנף.
אני לא אגיד שמות.
אתה בן אדם שמנסה למצוא חן בעיני כל מיני חברים בערוץ 14. הטקסטים שאתה אומר הם זוועה. מצוין. זה שאתה מכליל את כולם, זה זוועה. ואתה באמת חרפה של דיבורים, מה שאמרת.
עכשיו כחלק מהטקסטים, לא, אני עומד מאחורי הדברים האלה.
יופי. חבר'ה בערוץ 14, שלזינגר בשר מבשנכם, הוא אומר בדיוק את הדברים שאתם רוצים שהוא יגיד. בשר מבשנכם, התקרנפות מוחלטת
לחנפות. אני ההתקרנפות?
אתה מאשים את כל התקשורת.
אני, אתה מ-2019.
את כל התקשורת.
ישבת בתוכנית בוקר. פתאום בחצי שנה האחרונה, ברק סרי, כל שעתיים בטלוויזיה. אני המתקרנף.
אתה מקנה? אתה מקנה שזרקו אותך מהקשת?
אני המתקרנף.
אתה מקנה שזרקו אותך מהקשת?
אני המתקרנף, אתה שינית את אורך.
אתה מקנה שזרקו אותך מהקשת?
שינית את כל עמדותיך. שינית את כל חייך כדי להתקבל לישראל הראשונה.
תקנת
את דגל על הביזם. כולם, תקשיבו את ברק סרי, פתחנו את זה, ונותן את כל
כואב לך שזרקו אותך מערוץ 12?
איי, בחייך, ברק, נו.
כואב לך שזרקו אותך מערוץ 12?
כן, מאוד מאוד כואב לי, ואז קיבלתי תוכנית משלי, כל לילה, כל לילה,
באמצע הלילה, כואב לך שזרקו אותך מערוץ 12?
כל לילה,
שאינך צרה בהופעות שלי?
אומרת מה שאני רוצה.
אני אופיע על הראש שלך, על אפך ומחמתך.
ככה, בלי שאף אחד מגביל אותי, 11 בלילה, אורי לילה, כל יום, הרייטינג רק הולך ועולה. קדימה, מוזמנים, אני הפכתי את אורי.
אתה הפכת את אורך.
וואלה, בסדר.
עם טקסטים אחרים.
בוא נעשה סקר, אני מת לעשות סקר. מי הפך את אורו?
פתאום.
ברק סרי, שפעם היה נציג המחנה הלאומי השמרני,
והפך לרלביס
טהור. טהור.
לא קרה שום דבר בשבעה באוקטובר.
כל מה שעשית.
לא קרה שום דבר בשבעה באוקטובר.
די, נו, בחייך.
אתה בושה.
אתה בושה.
אתה חרפה וכלימה.
אתה בושה וחרפה.
אם אתה בא בכולם.
ושינית את אורך כדי לקבל מקום בישראל הראשונה. כן, הפכת לרלביסט שלא היית כמותו אף פעם.
לך לשבעה באוקטובר.
אף פעם לא היית רלביסט כזה. עכשיו לגבי, עכשיו משהו טוב.
לך לשבעה באוקטובר.
כן, בסדר.
מאז הטבח הנורא שאתה מנסה לנרמל אותו.
עכשיו, בטח מנסה לנרמל.
כמו שאתה מנסה לנרמל חטופים.
יותר, זה לא עובד יותר. לנרמל את הטבח. אתה קולט שאתה הופך, אתה יודע, זה באזורי הבוגי. אתה הופך להיות בוגי.
להיות שופר עלוב, שופר קטן.
לנרמל את הטבח, עכשיו הימין מנרמל את הטבח.
אתה שופר קטן.
יאללה, לא קונים את זה יותר, לא היינו שם, לא קונים את זה. לא סופרים אתכם יותר. ובזה נגמר האירוע. וזהו, וזה נגמר האירוע. עכשיו 41.
אתה לא תספור.
בוקר טוב, שלום. עכשיו לגבי משהו טוב, שצריך להגיד משהו טוב.
שופר, קטן.
עכשיו לגבי זה שצריך משהו טוב.
לא, 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 לא. ביום... אתה האשמת כאן את כל התקשורת.
אייל זמיר, המתכל החדש.
אתה האשמת.
אמרתי, ואני עומד מאחוריי.
אתה האשמת כאן את כל התקשורת שהם מזמינים כדי לעשות כאן.
הם חלק מאנשי התקשורת מנצלים את משפחות החטופים.
זה לדבר דברי זוועה כדי למצוא חן בעיני התופרות הקטנים שלך בערוץ המאה.
אתה רצית להתקבל למקומות, אתה רצית מקום באולפן. ומאז שאתה על הביס מזמינים אותך יותר ויש לך מלא עוקבים בטוויטר, זה הכל.
זרקו אותך מערוץ 12 ואתה תמך קנאה וצרות
עין. עכשיו לגבי...
זרקו אותך בצורה הכי מחפירה.
יאללה, ברק, בוא נתקדם. בוקר טוב, טלי גבילי, שלום לך.
בוקר טוב, וואו, מה זה היה?
לא, זה חילוקי דעות בין חברים, אל תקחי את זה ללב.
אמא של רב סמל רן גבילי, זיכרונו לברכה, שגופתו...
אמא גאה, גאה, אמא גאה, שעדיין מקווה שהוא חי וצלח את האירוע וקיבל טיפול רפואי.
תגידי לי, גברת גבילי, מתי קיבלתם פעם אחרונה עוד חיים, ומה אתם יודעים על נסיבות חטיפתו של רן?
לצערנו לא קיבלנו עוד חיים. מה שאנחנו יודעים זה שרן יצא בחופשת מחלה עם כתף שבורה, כי הוא קיבל פקודה, שנקראת פלש פלשת, ב-641 זה היה, הוא קפץ, עלה על המדים, ויצא להילחם יחד עם החברים שלו, עם הלוחמים האמיצים של יסם נגב, וכל המשטרה, כן, כל... ושם הוא נתקל ב... ירו עליו, כי ירו, הוא היה בתוך איזושהי מכונית, ירו עליו, קיבל כדור ברגל, הגיע לאיזשהו מסתור שם באזור קיבוץ אלומים, ונלחם עד הכדור האחרון, ונחטף כנראה בסביבות 11.
כלומר, אם הוא קיבל רק כדור ברגל, זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו שהוא נחטף חי.
מה שאומרים לנו, מה שאמרו לנו, שלדעתם הוא לא קיבל טיפול רפואי, וכנראה שהוא לא שרד את הפציעה שלו.
תגיד, השבוע שחזרנו למלחמה, קמת בבוקר, מה תפס אותך? איזה תחושות?
תראה, זה תחושות מעורבים, זה לא איזשהו משהו נורא נורא ספציפי, אנחנו היינו רוצים שכולם יהיו כאן ושלא נהיה, שלא יהיו מלחמות ושאנחנו נשב בבית ונחיה הכי כיף שיכול להיות. לצערנו, אנחנו במשפחה שלנו חושבים שאנחנו לא מאמינים לחמאס, אנחנו לא מאמינים לאויב הזה. אנחנו חושבים שאם לא נראה להם מי הבוס כאן, אז אנחנו פשוט לא נראה את כל החטופים. הם יכולים לשחרר כל פעם קמצוץ כזה או אחר, אנחנו רוצים את כולם פה, כולם פה ועכשיו. אני חלק מפורום תקווה, וזה משהו שאנחנו באמת מתחילת הדרך, מתחילת המלחמה מדברים על זה, שאנחנו רוצים את כולם יחד ולא בטפטופים. החמאס אין לו שום אינטרס, כאילו שום אינטרס להחזיר את כולם לצערנו, והחזרה למלחמה עם המון המון רגשות מעורבים, מאוד מאוד קשות, במיוחד לכאלה שקיבלו עוד חיים שם, אבל אנחנו מאמינים שזה הדרך להחזיר אותם.
אני ציטטתי כאן לפני הרעיון התהפכים בחמה שאומרים, אנחנו מוכנים לעסקת חטופים גדולה, לפי דיווח בעיתון אל ערבי אל ג'דיד, מקורות בארגון מסרו שלא יתנגדו להצעת ויטקוף, אחרי שלהם, אך הם רוצים שיעברו מיד, לשלב ב' של העסקה במסגרתה שחרור של מחצית מהחטופים החיים ומחצית מהחטופים החללים. משלחת מטעם חמאס צפויה להגיע לקהיר ולדון בהתפתחויות. מה את אומרת על הדברים האלה של חמאס?
הלוואי והם נכונים, אני לא מאמינה להם. אני פשוט חושבת שאם הם באמת היו רוצים, קודם כל שיוציא רשימה של כל החטופים החיים והחללים שהם נמצאים בחזקתם, שהראו רצינות באמת בעניין הזה, לא כל פעם שיוציאו עוד איזשהו רשימה או לא רשימה, אני לא מאמינה להם. אני לא מאמינה להם שהם אמיתיים, אני לא מאמינה להם שכולם יהיו כאן.
אולי צריך לתת לזה צ'אנס, אבל אולי צריך לתת לזה צ'אנס. אוקיי, אתם מסכימים ללכת למתווה ויטקוף, ששליח הנשיא טראמפ, שאנחנו כל כך מעריכים, בואו תרימו את הכפפה.
ברק, אנחנו רוצים ללכת, בוא נניח שאנחנו רוצים ללכת למצווה בוויטקוף, אבל החמאס הודיע שהוא לא מוכן.
לא, אז עכשיו יש איזה דיווח בעיתון ערבי שככה...
זה כבר שנה, זה כבר שנה שזה כאילו קורה, כאילו מה שהם רוצים לעשות זה לעצור אותנו, להכניע אותם, זה מה שהם רוצים, רוצים
לתרוד. ואת חושבת שמה שלא עשינו בשנה, כמעט שנה וחצי, אנחנו נצליח לעשות עכשיו? כלומר, להכניע...
אני מאוד מקווה שכן, כי עכשיו יש לנו את, את הגיבוי שיש מארצות הברית, מה שלא היה לנו בעבר. לפי מה שאנחנו הבנו, כאילו עד עכשיו, זאת אומרת, מי שעצר אותנו זה בעצם ביידן.
מה זה, סליחה, מה זה עצר? את יודעת, עם סיוע בנשק, במיליארדים של דולרים, באוניות, במטוסים, ממטוסים, כל כלי נשק אפשרי, זה נקרא לעצור אותנו, עם פצצות בכל הגדלים, בכל המינים, בכל
אני ה... אני יודעת שגם להם הם נתנו. זאת אומרת, אני, לפי מה שאני הבנתי, גם לחמאס הם נתנו את אותו סיוע, אז איזה מין סיוע
זה? זה לא נכון, זה ממש
לא. אני לא יודע, יכול להיות
שזה לא נכון, אבל
עדיין, ברגע שאתה מחתיש.
הנשיא ביידן הגיע לכאן ממש 3 ימים, לדעתי, אחרי הטבח, התייצב כאן. הסיוע האמריקאי שניתן לישראל בנשק הוא חסר תקדים.
לא, רגע, אבל אי
אפשר... לבוא ולטעון שהם פעלו נגדנו,
זה... אבל ברק, אי אפשר להתעלם גם מאמברגו נשק ש...
אמברגו נשק היה בשוליים, אם היה אמברגו נשק אמיתי, ישראל
130 דיניינים, הוא ישיב בארצות הברית, חיילים פה נהרגו בגלל שלא
דיניינים. אם היה אמברגו נשק אמיתי,
הוא התייצב פה,
אם היה אמברגו נשק אמיתי, אני לא רוצה אפילו להגיד את פרק הזמן, שאנשים לא ייבעלו, כמה זמן היה עובר שלא היינו מפצחים לראות או לירת, אז בואו חבר'ה, אנחנו באמת הסתמכנו על נשק אמריקאי בכל המלחמה הזאת, בכל החזיתות.
אני אגיד לך משהו, אני לא ממש בקיאה כאילו בכל התנהלות הצבא, ואני חושבת שאני לא יכולה לפרש את הדברים. יש עובדה כרגע כאילו שהחטופים לא נמצאים כאן, ושחמאס לא מורתע, והוא לא סיים את תפקידו. אני פשוט חושבת שכדי שאנחנו נוכל להחזיר אותם, אני בצורת התייחסות שלי חושבת שרק אם אנחנו נרתיע אותם, רק אם אנחנו נראה להם שהם צריכים לבוא ולהתחנן להחזיר את החטופים כדי לשמור על החיים שלהם.
תגידי, את...
וזה מה שאנחנו צריכים לעשות לדעתי, אבל שוב פעם, אני לא יודעת אם אני צודקת, יכול שאתה צודק, יכול להיות שצד אחר צודק. אני פשוט מאוד נמצאת כרגע בתחושה מאוד מעורבות. תגידי,
אני חייב לשאול אותך, תחושה של רבים מאיתנו, את מרגישה שאת מקבלת אותו זמן מסך עם המסרים האלה, כמו למשל למסרים אחרים, משפחות אחרות?
לא ממש. תראה, אנחנו, ברגע שאנחנו מגובים, זאת אומרת, מיוצגים כאילו על ידי הימין, אנחנו פחות נשמעים בערוצים 12, 13, 11 לפעמים. להגיד לך שהם לא אכפת להם, זה ממש לא נכון, כי הוא עשו הרבה סרטים על רני, ו...
לא, הוא רצה שתגידי, שעוצרים אותך ולא נותנים לך ולא זה. התשובה שלך מאוד מאכזבת אותו.
אני אסביר,
איך התשובה מאכזבת?
מאוד.
עזוב, לא חשוב.
לא, רגע, שנייה, כאילו, על הדעות הפוליטיות שלי, אני חושבת שאין לי מקום. על זה שמייצגים את רני ומדברים עליו וסיפרו עליו וזה, אני לא יכולה להגיד שלא, כי עשו המון המון כתבות על העניין. אבל כדי שאני יושב כאילו כפרשן, או שעורה באיזשהו פאנל או משהו כזה, זה לא כל כך קרה. זה לא כל כך קרה, וחבל.
בסדר.
אבל שוב פעם, זה...
אפשר עוד לתקן, עוד לא מאוחר. אפשר לתקן.
לגמרי.
טוב.
לגמרי.
טלי, ווילי, אמו של רב סמל רן וילי, זיכרונו לברכה.
אני רק רוצה להגיד עוד משהו בזה. אני הייתי, לפני יומיים הייתי בוועדה, בתחקיר שעשו לאלומים, כחלק מההצגה שהציגו שם, ואחד הדברים שמאוד מאוד היה חסר לי, זה בעצם התקשורת בין הצבא, השבק והמשטרה, כי היו פרטים שבאמת היו חשובים, זאת אומרת שאחד לא ידע על השני. אני חושבת שזה גם עוד משהו שכדאי שאנחנו כאן במדינה נשים לזה לב, כדי שהשביעי לאוקטובר לא יקרה שוב פעם, שאין תקשורת בין הגופים, ואני חושבת שהשיח הזה צריך גם כן לעלות בתקשורת.
לגמרי. טלי גבילי, תודה.
תודה, ונתבשר רק בשורות טובות.
אמן, אמן.
ותודה רבה שאיתן, ואני רק רוצה לציין, אני לא מגיש כאן כל יום, אבל אני ראיינתי אותך לפחות כמה פעמים, אז לפחות ב-103 יש לך סופר פתחון פה.
לגמרי. רדיו אני אוהבת,
אין על רדיו, תדעי לך, אין על רדיו.
תודה רבה, טלי וילי.
שידרתי המון שנים.
עיתון זה קשה מאוד, טלוויזיה קשה, רדיו זה המדיום הבאמת.
לגמרי, ואני תוכנית 8 שנים כמעט.
מה את אומרת, איפה?
ברדיו דרום.
יפה, יפה. אצל מי, אצל הקבץ וכאלה.
ישר ומקיר.
לא עודי, כן.
סרי זה אושיית תקשורת, אין איש תקשורת אחד שהוא לא מכיר, זה אחד המטורפים.
תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות, פרסומות.
אמן.
שלום לשי גולדן, רשת 13, מתחיל בעוד שבועיים להגיש כאן את יומן הערב, ביחד עם ארי אלדר. בוקר טוב, שלום לך.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה.
ברכות, ברכות גולדן, ברכות. אין רדיו, איזה כיף זה. תגיד לי,
קודם כל, מה קורה בערוץ 13? מה שלומכם שם? עוברים ימים קשים, אני אומר.
אנחנו בסדר. תקשיב, אני הייתי בגלגול הקודם בערוץ 13. תראה, למעשה זה ערוץ 10 שהתמזג עם 13, אז אני יודע שערוץ 10 שנים כבר חוזרת הרוטינה הזאת. אני מאמין שגם הפעם.
זה משבר לדעתי קשה מתמיד, אני מכיר את המשברים בערוץ 10 לשעבר ובערוץ 13 לאחר מכן.
אין ספק, משבר קשה מאוד.
יש כסף למשכורות בכלל?
למיטב הבנתי, כן, אני קיבלתי משכורות לפני יומיים, אז אני רוצה להאמין ואני אפילו די משוכנע שיהיה כסף.
תראה, בוא אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה אינטרס של כל איש תקשורת שעובד ככה, בערוץ 12, בערוץ 14, בערוץ 11, בכל תחנות הרדיו, שערוץ 13 ימשיך להתקיים ויתקיים חזק, וימצא מישהו שיקנה אותו ויזרים לשם כסף, כי בסוף זה יותר תחרות, זה יותר מקומות עבודה לעיתונאים ואנשי תקשורת בכלל, ולכן זה אינטרס של כולם, שערוץ 13 יתאושש ממשבר הקשה הנוסף, יתאושש וימשיך הלאה.
אבל אני אעשה לך עכשיו מה שנקרא דאבל דאון על הנושא הזה, ואני אשאל אותך, אם נגלה שערוץ 14 עומד ערב סגירה, מה תגיד?
אני אתנגד לזה בכל תוקף. אתנגד לסגירה שלו בכל תוקף.
ככה זה בסדר גמור.
אז אני אומר לך, אתנגד לתגירה. תקשיב, אנשים לא מבינים את זה, אתה יודע, עיתונאים לפחות, אולי מולים חושבים אחרת, אבל ככל שיש יותר מקומות עבודה, וככל שיש יותר אופציות, ואני אגיד לך גם יותר מזה, יותר הצעות לכל מיני כאלה שיכולים לשדרג את שכרם בעקבות ההצעות האלה, זה מבורך לכל אחד.
יותר קולות גם, יותר
ריבוי דעות.
לכן אני אומר ריבוי דעות, ושכל אחד ייקח את השלט ויעבור לאן שהוא רוצה, מדינה חופשית, ככל שיהיו יותר, כן איתיו.
אני באופן כללי מאוד מאוד אוהב את גולדן, אז אני פשוט מת שיצליח בכל מקום.
אני גם כן, שלזינגר אוהב אותו.
טוב.
בכתום
או בכל כך. ואתה, אנחנו התכנסנו כאן, מעבר לתוכנית שלך, כאן בזה, ברוך הבא, פרסמת פוסט על אלה שמסרבים לשרת, ואז, וקראת, יש אידיוטים מוחלטים שגם אחרי 7 באוקטובר, לא הפנימו שהאלטרנטיבה לאיסורי המצפון המוסריים והעקרונים שלהם היא מוות ואונס ושחיטה ושריפה והרפת ראש, כולל למשפחותיהם. כל סרבן, כל פרשן פוליטי מטעם שלובש מדים בשנייה, שהוא אפילו מלמל מילה בעניין, באותה שנייה שהוא עושה זו, הדחה משירות שלילת דרכותיו ומעמדו, ואם הוא בסדר. ואני אגלה לך משהו קטן, קראתי את הטקסט הזה ואמרתי לשר האורך, תגיד לי, מה הסיפור? מה בדיוק מקורי בדעה של שי גולדן? 97% מהציבור בישראל נגד סרבנות.
זה מה שאני חשבתי, אבל היום בבוקר מישהו שלח לי לינק לסטטוס של סטטוסים מצייצים, שבו המכתב של אותו אלון גור, הנווט שהחליט שהוא מסרב. אחי, 6,000 לייקים, 500 שיתופים.
מנדט זה 35,000,
לא, אבל תקשיב, אבל שנינו יודעים שזה מייצג כנראה.
אם 50 אנשים אומרים צריך לסרב, זה פסיכי.
אני עדיין חושב שזה שוליים.
עכשיו, אתה רואה את זה בשיח, זה מתגנב גם לצערי לאולפנים. אנשים פה פשוט התבלבלו לגמרי, התבלבלו אבל לגמרי ברק ויהודה, אני אומר לכם, כי אנשים באמת לא מבינים, או ששכחו, או שלא שכחו, ולא אכפת להם, שמסביב לגבולות שלנו מחכים עשרות אלפי פסיכופטים, עם מצ'טות, עם מחלי דלק, עם רובים, עם גרזנים.
אז אני אענה לך, שי גולדן, שבשבעה באוקטובר הארור, רגע, נוכח כל מה שהיה לפני, בשבעה באוקטובר ביום הארור הזה, התייצבו כולם, ב-150% התייצבות, כולל הטייסים שרצו והלכו מכות, להיכנס את הטייס.
ברק, יש הבדיל אחד קטן. אנחנו עדיין במלחמה.
אוקיי, בסדר, אז אני אומר...
אנחנו עדיין במלחמה.
היו אמירות יותר קשות לפני השבעה באוקטובר, וברגע, ביום הדין, כולם התייצבו והתייצבו בענק.
אבל יום הדין כבר, אבל זה הקטע שאלון גור לא מבין. אנחנו ביום הדין. אנחנו באחת המלחמות הקשות בתולדותינו, אם לא הכי קשה, ובטח הכי מורכבת שהייתה לנו פה אי פעם. ואם אתה ביום הזה אומר, לא מתאים לי עכשיו ביבי ובן גביר, ואני אגיד משהו לאלון גור, דעתי על הממשלה לא יותר טובה משלו. אני רוצה שהם ימשיכו בדיוק כמו. אבל אני מבין דבר אחד. שאם כל אחד עכשיו התחיל להגיד, לא טוב לי בן גביר, לא טוב לי נתניהו, נמאס לי שהם מפטרים את ראש השב"כ ואת גלי מיארה, ועושים לעצמם את מה שהם רוצים, אז אני עוזב את המשמרת על הגנה על הילדים שלנו.
יש לי לא רק שאלה קטנה. אוקיי, אתה יודע מה, זה קל להסכים שאנחנו מסכימים, אבל בוא נאתגר אותך, אני חושב שסרבנות זה דבר מגונה ביותר, ואסור, אסור, אסור להשלים איתו. אבל, יש אנשים, ביחידות הכי טובות, הכי תורמות, הכי מבצעיות, הכי בשפיץ, שחושבות שהגענו לשלב שנתניהו יוצא לסיבוב נוסף בעזה משיקולים פוליטיים, פוליטיים, פוליטיים תיאורים, וזה שהוא צעק את זה באותה הצהרה שזה לא פוליטי, זה רק מחזק את העובדה שזה כן פוליטי.
יש מצב שהם צודקים ברק, יש מצב, אני אישית לא חושב ככה, אבל יש מצב שהם צודקים, אני לא מוכן לשלול את זה על הסף, ועדיין אני אומר, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא להפקיר את המשמרת על הגנת ילדינו, נשותינו והמשפחות שלנו, זו אלטרנטיבה, לא, האלטרנטיבה הזאת היא לא באה בחשבון. שוב, הביקורת של נתניהו ועל המהלכים שהוא עושה מאז 7 באוקטובר, קל וחומר בחודשים האחרונים, היא יותר חזקה משל אלון גור, ואני גם משמיע אותה בכל רם, בכל מקום אפשרי. אבל חבר'ה, זה קו אדום, כי העניין פה, הבחירה פה, היא לא בין המצפון הפוליטי שלך לבין איזה צדק קדוש.
גולדן,
מה שעומד פה על המוזניים זה מצפון פוליטי שלך, מול ילדינו, נקודה, זה על המוזניים, זה מול זה.
אני רוצה להוסיף לכם, לשניכם דרך אגב, עוד זווית אחת למחשבה, כי ברק, אתה יודע מה, אני מסכים איתו בעניין הזה, זה 99.9%, אולי חוץ מה-6,000 האלה, שחושבים שסרבנות היום זה אם כל הרוע, והדברים, למרות שצריך לומר, שגם אתמול בהפגנות שמעת כל מיני אי-ציות, וכל מיני דברים כאלה, אבל עזבו את זה רגע. בוא נלך שנייה אחת אחורה. אייל זמיר בא, ושולח שני סרבנים הביתה. אני מתפלא, מה קרה להרצי הלוי? איך זה כשזה קרה בתקופתו? זו הבעיה הגדולה. עכשיו למדנו את הלקח, זה כאב לנו ב-1200 אנשים שנרצחו ב-7 באוקטובר, זה כאב לנו ב-800 חיילים שנפלו. איך אז הרצי הלוי במקום, בסרבנות הראשונה, עזבו את הסרבנות ההמונית שהייתה, סליחה, היציאות, ההמוני שהיה שם, או התייצבות. הכתבה הזו של עומרי מניב עם כל הטייסים, כתבה מצוינת ברמה התקשורתית, אבל ברמה המהותית, היה שם חרפה, המוני טייסים שאומרים, אנחנו לא נתייצב. כל האווירה הזאת, שיש כאלה, רגע, שיש כאלה שטוענים, שהאווירה הזאת של ההתייצבות, של הסרבנות, היא הביאה את השבעה באוקטובר.
קשקוש!
לא אמרתי שאני טוען, אמרתי, יש כאלה
שאפשר להגיד, הקונספציה הביאה אותנו. המיליארדים לחמאס הביאה אותנו.
אני מסכים.
אבל למה ביום פקודה כולם התייצבו?
אני מסכים איתך.
ב-150%.
ברק, תן לשלים, אני רק שואל גולדן, תן לי את חוות דעתך. איך הרצי הלוי לא זרק במקום את אותם סרבנים, כמו שאייל זמיר עושה עכשיו?
משתי סיבות, אחת בטחה אמרת, הוא לא דמיין שיש 7 באוקטובר, אף אחד לא דמיין. גם רואי השחורות הכי מטורפים, הכי קיצוניים, הכי, אף אחד לא דמיין. אמרנו, בסדר, יש סכנה, אנחנו בגבולות, עכשיו כולם אומרים, התרענו, אחי, אף אחד לא התריע, אף אחד לא דמיין שיכנסו פה 6,000 איש, מהים, מהאוויר, מהיבשה, מ-15 מוקדים שונים, ישחטו פה אנשים, לצהל ייקח 10 שעות בכלל להגיע ליישובים שבהם ישחטו ילדים, אף אחד לא דמיין מציאות כזאת בשום עולם, אפילו הקיצוני הכי, הכי, הכי מטורף. אז
אין לך שהיום ששואלים את, אני לא מצליח לשמוע מהצד הרדיקלי, נגיד מאזורי יאיר גולן, אולי אני אשאל אותו בישיבת סיעה הבאה, מה הוא אומר היום על התייצבות וסירוב, אתה צודק בהבחנה שלך שיש היום יותר ויותר אנשים במחנה ההוא, במחנה הזה של יאיר גולן, המחנה היותר מיליטנטי, שאני לא בטוח שהם התייצבו, כמו שסרי אומר, שזה כאילו חרפה ושום דבר ועוד קלון. לא בטוח.
קודם כל עברנו את המבחן הזה בשבעה באוקטובר, התייצבו כולם, כולם, כולם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
זה לא המבחן.
רגע, שי,
המבחן הוא הדיבור על זה היום. גם היום יש לך אנשים שאומרים התייצבות.
שי, הסכמנו שאנחנו נגד סרבנות. עכשיו אני רוצה שאלה בהיבט היותר כללי. מה צריך לעשות פטריוט ישראלי? איש שעושה מילואים, שמשלם מיסים, שומר על החוק, עומד ומסתכל בעיניים קלות על מה שקורה במדינה, על ראש ממשלה שעושה הכל לפגוע בית המשפט העליון, על ראש ממשלה שרוצה להדיח את ראש השב"כ בגלל חקירות, חקירות שמתנהלות נגד אנשי לשכתו בעניין קשרים בזויים ואסורים עם קטר, לא בגלל השבעה באוקטובר. ראש ממשלה שרוצה להדיח בשבוע הבא את היועצת המשפטית לממשלה, בגלל הדברים האלה. ראש ממשלה שלשיטת אזרחים טובים, פטריוטים ישראלים, עושה הכל כדי לפרק כאן כל שומר סף, כל דבר ששומר על הדמוקרטיה שלנו.
אז אני אומר כך, אני מצטרף לכל מילה שלך, כולל כל פסיק וכולל כל אפוסטרופי של אות. ואני אומר יותר מזה, הממשלה הזאת איבדה את הלגיטימיות הציבורית והמוסרית שלה למשול אחרי השבעה באוקטובר, קל וחומר לומר, להתיימר לומר, אני אתקן פה את המערכות, זו חרפה לאומית שאנשים האלה לא ביקשו עכשיו מהציבור את האמון שלו אחרי השואה של השבעה באוקטובר, זה דבר אחד. מצד שני זה החוק, זה החוק, זו המציאות, זו הסיטואציה, אני אוהב אותה בדיוק כמורה, אני אוהב אותה בדיוק כמו אלון גור, אבל זה המצב. זה המצב, ואנחנו נצטרך למשוך שפתיים ולחשוק את השיניים שלנו ולעשות כל מה שאפשר בכלים שלא ישברו פה את החברה ולא יגררו אותנו חס ושלום לאנרכיה או חס ושלום
שי, גם אם ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה,
אין מה לעשות.
שי, אני שואל אותך, גם אם ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה, אני שואל,
בוא נפסיק להיות דמוקרטיה.
בוא, אני שואל, אתה יודע, אני אומר לך שהרבה אנשים שדיברו על זה בביטחון שלא נפסיק להיות דמוקרטיה, לא כל כך בטוחים. אתה יודע, יש לך היום שלושה שומרי סף שאתה מזיז אותם, ישראל במקום אחר, ראש שב"כ, יועצת משפטית, נשיא בית המשפט העליון, אם שלושתם הולכים, אני לא יודע אם אנחנו דמוקרטיה שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים אחורה.
אני בפותחה גורס שני דברים. אחד, לפני השבעה באוקטובר, על צמצום מילת הסבירות, אמרתם, אנחנו בלייך דיקטטורה, אז בואו נירגע.
אני לא אמרתי כלום, אני לא דיברתי ככה.
אנחנו זוכרים את הדמוקרטיה, על צמצום פקקת מילת הסבירות, שאף אחד היום לא יודע אפילו מה זה היה. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, עם ישראל זה עם שלא יכול להיות תחת דיקטטורה.
מאיפה אתה יודע?
לא הייתה, לא הייתה דיקטטורה מעולם
בתולדותינו. מאיפה אתה בטוח בזה, שי? מאיפה אתה בטוח בזה?
אבל לא הייתה, העם לא ייתן.
העם לא ייתן, בסדר, העם לא ייתן. העם עייף, העם מותש, יש מלחמה, מצב כלכלי לא משהו, אנשים באמת כבר מותשים ממאבק זה.
תגיד,
על זה אתה בונה, שהעם לא ייתן? על זה אתה בונה?
תגיד, מה אתה חושב? מה אתה חושב שהימין הישראלי יעמוד מהצד ויראה פשוט מישהו
משתלט פה על המדינה? ואני איש ימין, יכולים להתפוצץ כולם, יותר ימין מנתניהו. אני שומע גם אנשי ימין וגם אנשים, אתה יודע מה, עזוב אנשי ימין, אנשים שהם הולכים כעברים אחרי נתניהו, אתה יודע מה, עם כל הבלגן שיש ועם כל הברדק, אולי זה מה שאנחנו צריכים, מישהו שישלוט, שיהיה חזק, שיהיה חצי דיקטטור לתקופה עד שיתארגנו כאן עניינים. אני שומע גם קולות כאלה.
אז א', שיהיו בריאים האנשים האלה, ב', אגב, מיעוט הזוי שמדבר על סרבנות, אז זה מיעוט הזוי באותה מידה. וחבר'ה צריכים להבין, מרבית הציבור פה לא ייתן, לא ייתן לדיקטטורה להיכון פה, ואגב, הדרך לדיקטטורה היא אינסופית, ואגב, דיקטטורות,
ואני אגיד לך עוד מילה, הדמוקרטיות אומרים, הן מתות
לאט לאט.
לאט לאט. זה לא יום אחד תקם, הן לאט לאט. זה כמו ששל...
אני מכבד את הטענה, באמת, מכבד את הטענה הזאת.
למה אתה מכבד את הטענה?
מבין את החשש. אנשים אומרים את זה, אני מכבד.
אני אגיד לך,
פטריוטים ישראלים מרגישים מבועלים. פטריוטים ישראלים מרגישים מבועלים, יהודה שלזינגר.
אני אתמול ראיתי.
אתה בז להם?
אני אתמול ראיתי.
אתה מזלזל בהם?
אני מצטרף לפחד. אני אתמול ראיתי שבמדינת ישראל יש דמוקרטיה, שבמסגרת הדמוקרטיה יש חוק שאומר שראש הממשלה יכול לפטר את ראש שב"כ, ובניגוד לדמוקרטיה יצאו מאות אנשים, מאות, אולי אלפים, יצאו וניסו להילחם בדמוקרטיה.
אדוני.
אנשי השמאל ניסו אתמול להתנקש בדמוקרטיה.
אתה יודע, יש הפגנות גם...
יש דמוקרטיה, יש חוק במדינת ישראל.
יש הפגנות, בני, אתן לך.
איזה דיקטטורה, זה דיקטטורה.
בוא, יש הפגנות, בוא, תשובה, תשובה.
אתה יודע מה, אם זו דיקטטורה, זו הדיקטטורה, זו דיקטטורה של ליצנים.
יש הפגנות סוערות.
הרי כל היום יש פה הפגנות, המשטרה לא עושה כלום.
רגע, רגע, מילה. יש הפגנות סוערות עכשיו.
זה דיקטטורה,
זה לשמת, זו דיקטטורה. בטורקיה נגד הפיטורים של ראש עיריית איסטנבול, כן? יש עכשיו הפגנות סוערות של הרבה הרבה יותר סוערות מישראל. אז מה, אין דמוקרטיה? כי יש שם הפגנות? מה זה מה קשור? הפגנה? הפגנה זה אומר שאתה דמוקרטיה?
אנשים הלכו ואמרו,
גם בטורקיה יש הפגנות.
אבל אתמול, אבל יש דמוקרטיה. חוק, דמוקרטיה זה חוק, נכון?
לא,
רגע, יש חוק.
לא, לא, לא.
החוק אומר שראש הממשלה יכול לפטר ראש הממשלה. אני לא אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה. דמוקרטיה אומרת שאפשר לפטר. הם אתמול ניסו להתנקש בדמוקרטיה. זה הפוך, אתם
מתבלבלתם, הכל מבולבל. חבר'ה, לעשות סדר מושגים. דיקטטורים, אוקיי? עכשיו, את החוק, על פניו, יש לכבד בכל מקרה. אבל גם אנחנו יודעים, כן, ואני מדבר עכשיו על הצבא, שיש חוק בלתי סביר בעליל, ופקודה בלתי חוקית בעליל, שמותר לסרב להם, היא לא מוסרית. עכשיו, הכל בסדר, אני משוב, אני מכבד את מי שאומר, אני חושש לדמוקרטיה, ואת ניקוי האורוות הבאמת מטורלל, שכרגע עושה הממשלה, בחוסר אחריות, עזוב את העניין המוסרי והציבורי. חוסר האחריות שבו היא מדרדרת אותנו למלחמת אחים פה עכשיו בזמן מלחמה, שזו החרפה.
גולדן, חוסר האחריות, רוצים לראות אותך ברדיו.
לזינגר, חוסר האחריות של המלחמה הזאת,
היא מבעירה עכשיו את הרחובות.
מבעירים פה את הרחובות בחוסר האחריות, ועדיין, הסרבנים האלה, אנחנו צריכים
מסכימים.
שהשם יפנק אותך צדיק, אין לנו זמן.
תודה רבה לך, שי גולדן, ושיהיה בהצלחה בתוכנית החדשה, פרסומות.
קפה.
הלו, קצת תרבות, חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
דני סנדרסון עם השיר הלא נודע, ואנחנו באמת בתקופה שכלום לא נודע, ונראה לאן הולכים, כי הימים הם ימים סוערים, מורכבים וקצת אפלים. בוא נשמע.